אנחנו מתחילים ממם דלת עמוד ב', אנחנו מתחילים ממצוות לולב כיצד. אוקיי, ובואו נחזור למשנה השנייה. ומם גימו, מם ב' עמוד ב', ושם כתוב, אהבה שבעה כיצד, לולב שבעה כיצד. יום טוב ראשון שחל להיות בשבת, לולב שבעה, בשאר כל הימים, זה לא אחרת, סליחה. הנה, אוקיי. מצווה לולב כיצד, בשורה השמינית של המשנה. יום טוב ראשון של חג, שחל להיות בשבת, מוליכים את לולביהם להר הבית. נכון, אז הם זוכרים את העניין הזה שכולם מביאים להר הבית? חזנים מקבלים מהם. עכשיו, זו השורה החשובה לנו עכשיו. סודרין אותן על גבי איצטיבה. אוקיי? היה איצטיבה, שזה בעצם שורות, נראה עכשיו מה בדיוק זה היה, אבל כנראה שתי שורות של העמודים, ומעליהם יש גג. אוקיי? אז עכשיו כתוב ככה, תנה תנה כמדי רב נחמן, הגיע תנה והתחיל לשנות לפני רב נחמן, סודרין על גג האיצטיבה. אוקיי? לא על, על גג האיצטיבה, כשלמדנו את המשנה, למדנו שהיו שמים את זה מתחת בעצם, כדי לשמור על זה מהשמש, כדי שהכל לא יתקלקל, נכון? אז מבחינת שמירה. אבל הוא לימד גג במקום גג, גג האיצטיבה, אוקיי? שזה בעצם למעלה, איפה שזה דווקא מגיע לשמש, נכון? אז אמר לי, אז עכשיו מה קורה כאן? רב נחמן הוא אמורה. היו אנשים ששיננו משניות בברייתות בפני הרבנים. אז הוא הביא ברייתה כזה ואמר על גג האיצטיבה. ואומר לרב נחמן, אמר לי, בכלי יבשן הוא צריך. מה הוא רוצה? בדרך כלל, למה שמים דברים על הגג? כדי לייבש אותם. היו שמים כל הפירות, נכון? אז הוא אומר, הוא רוצה לייבש את האתרוגים? הרי יבש פסול. אלא אמה על גב האיצטיבה, ולכן הוא מתקן אותו ואומר, הכוונה על גב האיצטיבה ולא על גג האיצטיבה. אוקיי, עכשיו, הסוגיה הזאת מופיעה דווקא בכיוון ההפוך בנושא אחר, ששם היה רשום על גב, על גג, ומישהו שינה על גב, ומחליפים את זה. אוקיי, זו סוגיה, למדנו דווקא את הסוגיה, זו סוגיה בפסחים. אוקיי? ואני קראתי באיסל ספרי, והוא טוען, מאוד מעניין, הוא טוען שכאילו למה יש טעות בכיוון הזה וטעות בכיוון הזה, כן, זה אגב, אגב, כן? אז הוא טוען שבעצם זה לא בדיוק בעיה, כי הכל זה אותו דבר. גם אגב האיצטיבה זה אותו דבר, זה על... האיצטיבה היה מסודר ככה עם העמודים, עם גג על הראש. עכשיו, מה זה אגב? זה לא על הרצפה מתחת, זה לא אגב. על גב זה על גבי משהו. אז הוא טוען שגב וגב זה אותו דבר. ופשוט האמוראים לא הבינו את המציאות. אז הם לא הבינו במה מדובר. אז לכן הם אמרו, למה אמרת ככה? זה אמור להיות ככה. אבל בעצם על גב ועל גב, על גב זה אותו דבר. מעניין. כאן רחבה מנסה להסביר לנו מה הייתה המציאות. אמר רחבה, אמר רב יהודה, הר הבית סתיו כפול היה. סתיו לפנים מסתיו. Okay? הוא אומר שהיה בעצם שורה אחת של עמודים ועוד שורה בפנים של עמודים, וזה מה שמדובר כאן. כאילו שורות של עמודים, ולא כנראה שתחשבו שיש אחד מעל השני, או אחד, כאילו הוא רצה שנבין שזה סתיו לפנים מסתיו, אחד צמוד לשני. כאילו שוב, יש דיוק, הם מנסים להסביר מה בדיוק הייתה המציאות, כי לא 100% מבינים במה מדובר.
כזה היה אמור להיות תמונה.
מה?
היה אמור להיות תמונה, אבל לא, הם לא שמו.
מי לא שם? פה. מה? כן, נכון. לא שמו תמונה, כן.
זה
נכון,
אפשר
מוזר ש... דווקא היום הבאתי את הספר, כי נראה הרבה תמונות של הדברים שאנחנו רואים. אני חושבת שאולי גם כאן אפשר לראות האיצטיבה. דווקא באחורין יש תמונה יפה.
אולי היה צל בין האיצטיבות.
כן, הבעיה, שוב, הנה, זו תמונה יפה של האיצטיבה. אוקיי, שני שורות של עמודים, ועליהם גג. אז נכון שמוצר מתחת, אבל הבעיה, מתחת זה הרצפה, אז איפה שמים את זה ברצפה? כאילו, הגמרא חשבה שהכוונה זה מתחת, אבל השאלה בדיוק איפה זה מתחת. אוקיי, אז אפשר לראות את זה יותר בקרוב, ותסבבו את זה. אז קצת בעיה, אבל רואים שוב, תמיד יש לנו בעיות כאלה ש... גם האמוראים וגם ברור, אנחנו לא מכירים 100% את המציאות, במה מדובר, כאילו איך זה היה נראה בדיוק. כן, אז זה נכון. אז יש כאלה שמסבירים, יש אפשרויות להסביר את זה ככה, שזה לא היה בדיוק ככה, כמו שיש בתמונה, אלא זה היה יותר משהו נמוך יותר, כאילו הספסל. כמו שאמרתי, זה לא בדיוק ברור מה הכוונה. אז יש אפשרויות שונות להסביר את זה. אבל לרוב, האיצטיבה זה, כאילו הסתיו כפול, זה נשמע יותר מהתמונה בקורן מאשר לישיבה, למרות שיש כאלה שמסבירים שזה גם מיועד, אלו שמיועדות לישיבה. ואז זה יותר מובן שבסדר, הם שמו את זה על הספסל, אבל אז מה ההבדל בין גג וגב? כאילו, אז ממש אין הבדל. מה זה על גב האצטיבה או על גג האצטיבה? אולי זה ספסל עם מכסה? לא נראה לי שיש מכסה על זה.
זה מעניין, בכלל.
לא ברור 100% מה הכוונה.
סתיו זה מן היווני.
כן.
בכלל זה סטואה, זה row of columns.
נכון. לכן התמונה בקורן יותר תואם את הלשון סתיו, מאשר הפירוש שזה ספסל. אבל גם מוזר, צריך להגיד, אם שמו את זה, קודם כל, הגיוני, למה שמו על גג האצטיבה? זה מוזר אפילו, אם אנחנו מדברים על שורה של עמודים, זה מאוד גבוה.
קשה להגיע.
אבל אולי שמו את זה כדי שאף אחד לא ייגע בהם. כאילו, ממש רחוק מ... תארו לעצמכם, אנחנו במקדש, יש המון המון אנשים, לא רוצים לשים את זה באיזשהו מקום שאנשים יגיעו לזה. אז שמו את זה רחוק מכולם. ואז זה תואם גם את המציאות שבעצם מה קורה, החכמים באים, נכון? הזקנים מניחים את לומדים, ואז המחר משכימים באו החזנים, זורקים אותם לפניהם. זה נשמע, הם עולים למעלה וזורקים אותם למטה, נכון? אז שוב, המציאות היא קצת קשה להבין, לא 100% ברור, ויש פרשניות שונות. מצוות ערבה כיצד? עכשיו, איך עשו מצוות ערבה? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. כולכם מכירים את מוצא, כן? את השלט לפני שבכניסה לירושלים, נכון? יש מקום שנקרא מוצא. אז אומרים שבמקום הזה יורדים לשם ומלטים משם מורביות של ערבה. מורביות זה ענפים. Okay? אז עכשיו, למה במוצא? כנראה כי שם נלמד שמצאו ערבות ממש גבוהות. יש תמונה כאן שזה מוצא, אוקיי? ורואים כן את ירושלים מרחוק, או מקרוב, לא כל כך רחוק, זה ממש קרוב לירושלים, ושם היו מגיעים וחותכים את עצי הערבה, או שיחי הערבה, הערבות היו ממש גבוהות שם, והם מצאו, בניגוד ללולב, שלא רוצים את זה כל כך גבוה, כי גם הלולב צריך לגלות יותר, כאן נאמר בעוד דקה שרצו משהו די גבוה, כ-11 אמה. אז שם היו מגיעים למוצא, כי שם היו יכולים למצוא. אוקיי, okay. יורדים משם ומלטים משם מוביות של הערבה, ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח. אוקיי? Okay? אז שמים אותם בצידי המזבח. אוקיי, okay, זו התמונה... מי שמקשיב, זה מבית המקדש בירושלים. כאן יש תמונה ששמים את זה מסביב למזבח. בואו נראה, הנה. שמים את זה בצד המזבח. אפילו לפי התמונה יש אפילו דבר, איזשהו דבר עם חור, שהיו מכניסים את זה לתוך החור כדי להחזיק את זה במקום. לא בטוח מאיפה הגיעו לזה. המזבח? המזבח גדול, לא, זה גבוה. זה... 10 מה? 9? זה...
זה מאוד גבוה.
נכון. 10 מה? כן. בוא נגיד, זה 400, נכון? מכאן עד לכאן, מדדנו, נכון? אז זה בגובה, זה... 10 סך הכל, כן? או שיש משהו למעלה? נכון? כן, גבוה.
וואו.
אוקיי. אז עכשיו, אז בואו נראה. דווקא יפה בתמונה, לא ראינו את כל התיאורים, אבל התמונה הזאת זה על בסיס המשנה בתמיד, ששם מתארים, כשזוקפים את הערבה, היו עושים כל מיני פעולות באותו זמן. אז במשנה שלנו כתוב, תקעו והריו ותקעו. אוקיי? וכאן רואים את האנשים תוגעים בחצוצרות, מסופר גם הלוויים היו שרים באותו זמן, היו עושים ניסוך המים, עשו כל מיני דברים, פעולות באותו זמן, וזה מה שמתואר בתמונה. זה יפה, זה נותן תמונה כוללת של כל מיני דברים שקרו באותו זמן. במשנה שלנו בעצם מתמקדים על הערבה, אבל כנראה עשו כל מיני פעולות באותו זמן. עכשיו מתארים, בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת, אוקיי? דיברנו על זה אתמול, אבל לא הזכרתי. יש, מה זה בדיוק להקיף את המזבח? יש קצת מחלוקת, האם באמת הקיפו מסביב לכל המזבח, ואז יוצא, אוקיי, כמו בתמונה הזאת. הנה, כולם מקיפים את המזבח, ואז דיברנו על העניין שמגיעים לצד השני בין העולם למזבח, נכון? ואז דיברנו על הבעלי מומים. גם יש כאלה שומעים שהישראלים היו מגיעים לשם, ואז השאלה האם באמת היה מותר להם או לא היה מותר להם, ואז יש כאלה שומעים שלא הקיפו ב-100%, הלכו חלק מהסיבוב ולא עשו סיבוב שלם. גם דיברנו על כך שיש מחלוקת, האם באמת הקיפו עם לולבים או עם ערבות. נכון, אם, כשאני אומרת לולבים, עם כל ארבעת המינים, או עם הערבה בלבד, גם זה לא ברור. אז היו מקיבים את המזבח פעם אחת, ואומרים, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. רבי יהודה אומר, אני בהו הושיענא. זה נשמע לכם מוכר? אנחנו אומרים את זה בהושענות, וגם בהושענא רבה. אנחנו אומרים, אני בהו הושיענא, זה לשון מאוד מוזר, זה לא תואם את הפסוק. אוקיי, מה זה אני בהו הושיענא? כי יש כל מיני פרשניות. אוקיי? פרשניות מעניינות, אפשר להגיד. אוקיי, אם תסתכלו, יש לכם כאן. יש, אוקיי. יש, השם המפורש של השם, יש הבנה שזה בין 72 תיבות, אותיות. אוקיי? ואז אומרים שהגמטריה של מילים אלו זה שווה לאנה השם, וזה, יש כל מיני חישובים, אוקיי? אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל לוקחים את זה גם מהפסוק. יש כאלה שאומרים שיש רמז לשם השם בפסוק, בפסוקים מפרשת בשלח, וישא המלאך אלוהים הולך לפני מחנה ישראל וכו', וסופרים כל באות ה-37 בכל הפסוקים, כאילו אם הולכים מההתחלה מגיעים לאותיות א' נ' י', ומתחילת פסוקים בסוף פסוקים, כאילו יש ו' ה' ו', אני והוא, ואז אומרים שזה רמז לשם המפורש של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? מגיעים לאיזשהו חישוב מבין הדברים האלו. ויש אפשרות אחרת שזה בא מבוסס על שני פסוקים, שזה ואני בתוך כאילו מהפסוק, אני בתוך הגולה והוא יושב בזיקים. יש פסוק שמתאר שאני בתוך הגולה והוא יושב בזיקים. עכשיו, מי זה ההוא? אומרים שזה השם יושב בזיקים. כשאנחנו יצאנו לגלות, אז השם היה כאילו כאב לו, הוא היה, מה זה זיקים? ההנקאפס. אז כאילו הוא ישב בזיקים כשאנחנו יצאנו לגלות. וזה דרך, לפי ההבנה הזאת, הכוונה שבעצם השם היה איתנו בצרות שלנו. ולכן כשכתוב כאן, כשאנחנו אומרים אני בהו הושיענא, מה אנחנו בעצם מבקשים? שהשם יושיע אותנו מהצרות שלנו, נכון? אבל כשכתוב אני והוא הושיענא, זאת אומרת גם השם צריך את הישוע. הוא איתנו בצרה, יחד איתנו, ולכן אנחנו מבקשים שהוא בעצם יצטרף לצרות שלנו. אוקיי? כאילו, לא שאנחנו מבקשים, אנחנו מספרים שהוא יחד איתנו בצרה, ואם כן, כשמבקשים להושיע, מבקשים להושיע את שנינו בעצם. כאילו, הוא יושב בזיקים כשאנחנו בגולה, אז איכשהו השם יחד איתנו בצרות שלנו. אוקיי, אז כמה פירושים שונים לעני והושיענא. באותו היום, מקיפים את המזבח 7 פעמים. אוקיי? אז עכשיו, מה קורה בעצם? כמו שאנחנו עושים בהושענות, נכון? ביום הראשון ובשאר הימים הם הקיפו את המזבח פעם אחת, זה מה שאנחנו עושים בהושענות. מקיפים את בית הכנסת, כן? או תלוי בסגנון של בית הכנסת, הם עושים סביב הבימה, או סביב, כן, מנסים ליצור כזה מצב שאנחנו כאילו מסבבים את המזבח. וביום השביעי 7 פעמים, יש כאלה שמקשרים את זה, ואפילו בירושלמי מופיע קשר למה? איפה היו סיבובים פעם אחת, ואז בסוף 7 פעמים?
יריחו.
אוקיי, שגם בחתונה זה הבסיס יריחו, כאילו יש כאלה שמסבירים את הקשר. כן, אז עכשיו, אז כמו ביריחו, שסבבו פעם אחת כל הימים, ואז ביום השביעי שבע פעמים, אז ככה אנחנו עושים סביב המזבח. אוקיי, ולכן גם ברור, למרות שבגמרא הם דיברו על כך שהערבה דוחה שבת רק ביום השביעי, כן, והסבירו בגלל שזה בסוף, כן, ולא רצו בהתחלה, אבל כאן יש סיבה יותר טובה, בגלל שביום השביעי זה היה יום השיא של כן, השיא זה קליימקס, right? היום שנכון. אוקיי. בשעת פטירתן, מה הם אומרים? עכשיו כשמסיימים, מה הם אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. אוקיי? היה כזה מין טקסיות, כן? דברים, פסוקים שהם אומרים במאמרים, עכשיו יופי לך מזבח, כי בעצם הם יתרו את המזבח, נכון? עשו את המזבח מאוד יפה. אז אומרים יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. רבי אלעזר אומר, לי ולך מזבח. אוקיי? אז עכשיו, מה הכוונה כאן? שבעצם אנחנו עושים את זה להשם ולך מזבח. אנחנו עושים את זה בשבילך השם ובשביל המזבח. כי עכשיו אחר כך הגמרא תביא קצת קושי במשפט הזה, אבל נדבר על זה, נגיע לזה בגמרא. כי מעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. בשבת זה היה אותו דבר של יום חול, אלא חוץ מדבר אחד שלמדנו כבר בעבר, לפחות חלק מזה, שהיו מלטין אותם מערב ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יחמושו. אוקיי, כאן יש תמונה. הם היו שמים אותם, מה זה גיגית? זה כאילו הדלי או משהו כזה, איפה זה? יש תמונה, טוב. הנה, דרך אגב, הנה הגמניות של זהב ששמו כאגד ללולב. אוקיי? אני לא מוצאת כרגע. יש תמונה. הנה, הגיגיות של זהב. אוקיי? אז היו מכניסים את כל הערבות לתוך הכלים האלו, מלאים מים, כדי שלא יתקלקלו, וגם כי כולם היו צריכים להיות שם לפני שבת, שלא יעבירו אותם בשבת. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, הוא מוסיף עוד דבר שהיו עושים, חריות של דקל היו מביאים. אוקיי? זה הפעם פרנס, כן? כאילו שאנחנו משחקים איתם.
לולבים.
מה?
לולבים.
כן, כן, בעצם כמו לולב. לא בדיוק לולב, אבל אני חושבת שהחלק של החריות זה הענפים. לא החלק האמצעי. זה הענפים שאנחנו יותר משמשים בהם כסחק מאשר כלולב. כאילו החלק הזה. אז היו לוקחים חריות של דקל, היו מביאים, וחובטים אותם בקרקע בצדי המזבח. עכשיו מעניין, פה ראינו בעבר חובטים, ולא היה ברור אם חובטים זה לנענע או להקות. כאן כתוב, חובטים אותם בקרקע. זה ממש נשמע להקות. אלה שמסבירים שחובטים זה לא לחבוט להקות, קצת קשה לפרש כאן. יש כאלה שלא מופיע להם הנוסח בקרקע. שזה נוסח שלא מופיע בכל הנוסחאות. ואז זה יותר מובן שבעצם רק חובטים אותם, מנענים אותם. אבל כאן, וכאן יש שאלה גם, האם הוא עשה את זה במקום הערבה או בנוסף לערבה? שזה היה עוד מנהג, בנוסף לערבה גם היו לוקחים חריות של דקל, או הוא טוען שזה במקום, לא ברור. חובטים אותם בקרקע בצדי המזבח, ליד המזבח, ואותו היום נקרא חבוט חריות. אוקיי? אותו היום קראו לזה חבוט חריות, כאילו ביום הזה. אוקיי? לא ברור מכאן. יש גם עוד פירוש. כשאני אומרת לא ברור, הכוונה שהמפרשים אומרים דברים, כאילו חילוקי דעות. האם היום הזה מדובר ביום מסוים, רק ביום השביעי עשו את זה, או האם מדובר שעשו את זה כל יום, וכל יום בסוכות קראו לזה חבוט חריות, בגלל שהיו עושים את זה, או אולי רק ביום השביעי. אוקיי. אוקיי, עכשיו יש משפט שאפשר לקרוא את זה, בוא נגיד את זה ככה, יש לפעמים, הבת שלי היה לה משהו לעשות בשיעור לשון, קחו את המשפטים ותפסקו אותם, כן, בצורות שונות, כן, שאותו משפט יכול להתפרש לכמה כיוונים, למדנו בעבר גם את הדבר הזה. אז המשפט הזה, יש שמפרשים את זה בצורות שונות. יש כאלה שמפרשים, מיד התינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את רוגיהם, אוקיי? בסוף הטקס, היו לוקחים מיד התינוקות, כאילו זאת אומרת הגדולים, המילה הזאת חסרה כאן, הגדולים היו לוקחים מיד התינוקות את הלולביהם, כאילו את הלולבים שלהם, ואוכלים את אתרוגיהם, אוקיי? ומתחילים לאכול את האתרוג, כאילו לשון של שמחה. כן, אז הגדולים חוטבים מהקטנים את האתרוגים ואוכלים אותם. מוזר לפי הפירוש הזה, למה לוקחים את זה מהקטנים? מה זה, האם זה לא גזל, כאילו לגזול מקטן? אז דרך אגב, בהלכה אין גזל, אין הלכה גזל מקטן, בגלל אין, כאילו, אין איסור מדאורייתא, כי הקטן לא קונה חפצים, אין לו דרך לקנות, אין בו דעת. אבל משום דרכי שלום, זאת אומרת שלא רצו שאנשים יחטפו דברים מקטנים, זה לא יפה, וזה בוא נגיד ניצול, taking advantage. אז בעצם תקנו שמשום דרכי שלום, לא משום איסור מדאורייתא, אלא מדרבנן, אסור לחטוף דברים מקטנים. כאן כנראה זה היה חלק מהמצווה, כאילו לא ממש לגזול, כאילו המפרשים צריכים להסביר למה זה לא גזל.
למה היה לילדים לולבים?
נכון, למה היו להם בכלל, אולי מדין חינוך למדנו, נכון? נכון, נכון, בדיוק. יפה, אז האם בדיוק, אז קודם כל קוראים להם תינוקות ולא קוראים להם קטנים, אז זה גם, תינוקות זה נשמע אפילו יותר קטן שהם לא חייבים. מאוד מוזר, יש כאלה שמפרשים את זה אחרת, מיד, מיד אחרי ש, כאילו לא from the hand of, אלא מיד, immediately, מיד בסיום הטקס, תינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את אתרוגיהם. כלומר, תינוקות היו לוקחים את הלולב שלהם, שומטים, זאת אומרת, הם היו מפרידים את האגד, אוקיי? לא ברור מזה למה צריכים להפריד את הדברים מהאגד, הרי האתרוג לא היה מאוגד. אבל, ואז אוכלים את הלולבים, אוקיי? את האתרוגים. אז מסופר איזשהו מנהג שהתינוקות היו עושים, ואז זה קצת פותר חלק מהבעיות, אולי... שוב, יש עוד שאלות, למה שומטים את לולביהם, כאילו מה הכוונה? אוקיי, אבל סתם מנהג מעניין, ושוב לא ברור בדיוק מה הכוונה, מה באמת קרה שם. Okay, הגמרא מתחילה עכשיו לדבר על המקום מוצא. תנא מקום קלניה הבא. מה זה קלניה? קלני. אוקיי, שמוכר לנו, מה זה קלני? זה היה מקום צבאי בעצם, military base, של ככה מסבירים בקורן, של הרומאים, אוקיי? ואם כן, עכשיו אומרים, בתנא דידא, מה הייתה מה קראו למוצא? אם זה היה קלניה, וקראו לזה קלניה, למה קראו למוצא? אי די דמפק מקרגה דמלכה, קראו למוצא. קראו לזה מוצא כי הם היו פטורים מלשלם את המס, בגלל שזה היה עיר של הממשלה בעצם, הם לא היו צריכים לשלם מס, ואז מוצא, כאילו הם יצאו לא צריכים, כאילו, יצאו ידי חובה, לא היו צריכים לשלם מס, מהלשון הזה. ובאים וזקפין אותם בצידי מזבח. תנא, רבות וארוכות וגבוהות 11 אמה. אוקיי? כמו שאמרתי, הם היו גבוהות הערבות למצווה הזאת, שוב, לא למצווה של נטילת לולב, אלא למצווה של הזקיפה סביב המזבח, הם היו גבוהות 11 אמה, למה? כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה. הם רוצים, מה אנחנו יודעים על ערבות? הם נוטים הצידה, נכון? אז כשזקפו אותם, רצו שהם יטו אמה בתוך המזבח. עכשיו, למה 11? אמר ממר, משמר זוטרה, שמע מינה על היסוד מה נחלו. כנראה הם הניחו את זה על היסוד, שזה היה אמה יותר גבוה מהרצפה. אוקיי, נסתכל בתמונה. שמתי כאן. תמונה של המזבח, אוקיי? למדנו על המזבח, יש אמת יסוד בצד, נכון? בשני הצדדים היה את היסוד, ששם שפכו את הדמים, היו חורים, נכון? אז עכשיו, זה היסוד, אמה יסוד, אוקיי? אז היו שמים את זה על היסוד, כבר גבוה מהארץ אמה. אוקיי, עכשיו, למה מסבירים ככה? דאיס על כדעת החאר אמה נחלהו, אם היו מניחים את זה על הארץ, מכדי, הרי מה קורה עם המזבח? עלה אמה וכינס אמה, זהו יסוד. אוקיי, בואו עכשיו נעבור על כל המידות. אוקיי? אז עכשיו המזבח הוא ככה. עולה אמה ונכנס אמה. אז זה אמה וזה עוד אמה, נכנס פנימה. נכון? אז עכשיו, נכנס... אוקיי. זהו יסוד. עלה חמש וכינס עמה. אוקיי? עולה עוד חמש ונכנס עוד עמה. אוקיי? זהו סובב. אתם זוכרים את הסובב שהכהנים היו הוכים על הסובב הזה. עלה שלוש, זהו מקום קרנות. אוקיי? מגיעים עכשיו לקרנות. גוחות על גבי המזבח, איך היא משכחת לה? אם מתחילים מלמטה, אוקיי? אז בואו נספור. זה עולה אחד, נכנס אחד, עולה חמש, נכנס אחד, עולה שלוש, אוקיי? סך הכל יש לנו 11 כבר, נכון? אוקיי? כן, שלוש, ארבע, חמש, תשע, ועוד 11. אז אם נתחיל עם זה ש-11 עמה, אז אם העלייה, כן, יש לנו אחד, אוקיי? כן, זה תשע עמה, אוקיי? כן, לא זכרתי, זה תשע או עשר. טוב, הגובה זה תשע, אבל זה נכנס פנימה עוד שתי עמות, נכון? אז גובה תשע פלוס שתיים, עכשיו אנחנו רוצים כאן המזבח, אנחנו רוצים שזה ייתה מעל המזבח עמה. עכשיו זה לא יגיע עמה, בגלל שזה צריך להסתובב הצידה, בגלל הכניסות, נכון? אז לא יהיה מספיק כדי להיות על המזבח עמה, אנחנו רוצים עוד עמה כאן. כדי שזה יתה על המזבח.
צריכים להוריד את הגובה של הבן אדם.
אז הם בעצם מורידים את הגובה של האמה הזאת, שמים את זה על הסובב, ואז יש דרך להטות. אוקיי?
אבל הוא לא עומד בזה, זה יושב על הרצפה.
זה נכנס, ראינו את זה בתמונה כאן. אוקיי? בעצם שמים את זה בצד. נכון? כן, מעמידים את זה על משהו בתמונה הזאת, נכון.
אז את אומרת שזה עומד פה?
לא, זה הסובב, זה היסוד. הפס הזה כנראה, זה היסוד. אז זה לא אמה? למה זה לא... זה יכול... נכון, זה קצת... כן, לפי התמונה זה לא מופיע ככה בתמונה. כנראה צריך... כן, נכון, צודקת. זה לא לפי המילה. אוקיי. אבל כך מסבירים כאן, אולי יש הסברים אחרים במקומות אחרים, אבל כאן הם מסבירים ככה בגמרא שלנו. אז עלה, זה המקום הקרנו, כוחות את המסבח, איך הם ישכח עלה? אלא לה, שמה מינה, היסוד מנח להו, אוקיי? על הדבר שגבוה עמה ממש בחלק התחתון, שמה מינה. אמר רבי אבאו, מה יקרא? מאיפה לומדים את זה מפסוק שזה צריך להיות מעל המסבח? שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. עכשיו אנחנו נראה כמה פירושים של אותו פסוק. אוקיי, הפשט של הפסוק הזה זה איסרו חג. איסרו זה לאסור, זה לקשור. אוקיי? אז קישרו את החג באבותים, בחבלים, עד קרנות המזבח. זאת אומרת, להביא הרבה בהמות ולשים אותם על קרנות המזבח. אבל כאן הם אומרים, איסרו חג באבותים, בואו נעשה מסביב כאילו לסובב את החג באבותים, זאת אומרת בענפים ואילנות, כאילו הכוונה אבותים זה לא חבלים אלא מלשון ענפים ואילנות, עד קרנות המזבח, כאילו עד שאנחנו מגיעים לקרנות המזבח, אוקיי? זאת אומרת תסובבו את המזבח עם אבותים, שבעצם יגיעו עד קרנות המזבח, כאילו, ואז הכוונה מעל קרנות המזבח. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל הנוטה לולב באגודו והדס באבותו, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה המזבח והקריב עליו קורבן. הוא לומר משהו אחר מהפסוק, הוא אומר, אם נוטלים לולב והדס, זה כאילו בנית המזבח והקריבת קורבן. למה? שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. שאם אתם תעשו, שוב, עכשיו האיסרו זה מלשון לקשור, קושרים את החג, כאילו מה זאת אומרת? קושרים את הלולב ההדסים ביחד, אוקיי, וכנראה גם הערבות, וגם האתרוג יחד עם זה. אם תקשרו אותם ביחד, זה כאילו הגעת עד קרנות המזבח, כאילו הקרבת קורבן. אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, ורבי יוחנן, משום רבי שמעון המחוזי, משום רבי יוחנן המכותי, אוקיי, זאת אומרת שרבי ירמיה אמר משום רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוחנן גם אמר את זה, אבל משם רבי שמעון המחוזי, שאמר בשם רבי יוחנן המכותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, שוב פירוש שלישי לפסוק, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. כאן הם מסבירים, זה לקשור את החג עם אכילה ושתייה. ומה האבותים? אבה, מלשון אבה, כאילו הם לוקחים בהמות אבות ואוכלים אותם, אוקיי? Thick, כן? אז זה הכוונה, אם תעשו חגיגה עם אוכל, אז זה כאילו קרבת הקורבן. כל הנטייה הזאת, לדעתי, זה להסביר שבזמן שאין קורבנות, אנחנו רוצים לראות איזה מעשים הם מקבילים לקורבנות. אנחנו תמיד אומרים תפילה כנגד קורבנות. נכון? כאן אנחנו אומרים לא רק התפילה, אומרים אולה באתרוג, ויש כאלה שאומרים אפילו אכילה. זה לפי שני הפירושים השניים. כאילו הראשון לא מדבר על איך זה כאילו אנחנו בנינו מזבח, אני נראה כאילו עשינו קורבן על המזבח, אלא זה מסביר מה היו עושים, נכון? שזה הגיע עד קרנות המזבח, לא מלשון כאילו קרבת הקורבן, אלא מספרים שהענפים של הערבה היו נוטים עד קרנות המזבח. קרנות המזבח דרך אגב היו עמה, אז זה הכוונה, עד קרנות המזבח, הקרן של המזבח עצמו היה עמה, אז זה בדיוק העמה שזה נטע עד קרנות המזבח. אוקיי, עכשיו, אם כבר הבאנו משהו בשם שרבי ירמיה הביא בשם רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו אנחנו סוטים מהנושא לגמרי ומדברים על משהו אחר. אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, כל המצוות, סליחה, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, כל המצוות כולם, אין אדם יוצא בהן, אלא דרך גדלתן. אוקיי? וזה דווקא קצת קשור לענייננו, אוקיי? שבעצם זה אבל לא ממש קשור, כן? אנחנו, כשאנחנו עושים מצווה, עושים את זה בדרך שזה גדל. כן, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, עצי שיטים עומדים. דרך אגב, בקורן ראיתי התייחסו לכך שבאתרוג, כן, האתרוג לא, כשמוצאים את האתרוג בעץ, זה למטה, נכון? זה דווקא ה... זה הפוך, כן, איפה הם מסבירים? הם מסבירים כאן. כן, כן, בדרך כלל זה צומח דווקא הפוך. פתאום...
הם אומרים שזה בהתחלה גודל למעלה, ואז
זה נוטה למטה. אז אנחנו בעצם לוקחים את זה איפה שזה התחיל לגדול, נכון? זה הגיוני, נכון? לא יותר הנשא. למה זה, it goes the opposite way. נכון. כן, כי הם טוענים שכשאנחנו רואים את זה גדל, אנחנו רואים את זה הפוך. אבל בעצם כשזה מתחיל לגדול, זה מתחיל לגדול, אני מפתאום למעלה. אחר כך זה נוטה למטה בגלל הכובד, כן, המשקל. אז זה מתהפך. אז אנחנו רואים את זה בעצם, אומרים, זה למטה. הרי פתאום למטה, אז למה אנחנו הולכים, מה פתאום למעלה? אבל הם מסבירים שבהתחלה זה מתחיל לצמוח ככה, ואז עם המשקל זה נוטה הצידה. פירוש אפשרי. אוקיי, אז עכשיו, מאיפה לומדים את זה? ודווקא מגיעים לסוגיה שלמדנו בעבר, שנאמר, עצי שיטים עומדים. כן, כשבנו את הארון, בנו את זה עם, כן, זה מהארון? שכחתי דרך אגב ממה זה, אני חושבת שזה הארון, עצי שיטים עומדים. רק שנייה. לא, הקושים במשכן, סליחה. זה הקושים במשכן היו של עצי שיטים עומדים. אוקיי? ואז יש כל מיני פרשניות, אם אתם זוכרות, למה זה עצי שיטים עומדים. אז פירוש אחד זה שהם השתמשו בהם עומדים דרך גדלתן. כאילו הם עומדים כמו שעומדים בתוך העץ, כן? הם בכיוון הזה. תניא נמי הכי, יש עוד ברייתא שמוכיח את אותו דבר, שלפחות אחד מהפירושים, עצי שיטים עומדים, שעומדים דרך גדלתן. אוקיי? אבל הברייתא ממשיכה ומביאה פירושים אחרים. דבר אחר, עומדים שמעמידים את ציפויין. יש ציפוי של זהב. אז אומרים שהעצי קרשים עומדים, עצי שיטים עומדים, זה אומר שהעצים מעמידים את הציפוי. אז מסבירים ששמו מסמירים או משהו מזה, כן, שהם בעצם מחזיקים, כן, יש כמה פרשניות שלנו, מה בדיוק הכוונה, אבל שהם בעצם מעמידים את הציפוי כדי שזה לא ייפול. והפירוש הכי מעניין, דבר אחר עומדים, אוקיי, שזה לא יודעת הכי מעניין, אבל בוא נגיד הכי רחוק מהפשט, שמה תאמר עבד ציברם ובטל סיכויים, שלא נאבד תקווה, נכון? שנגיד, וואו, בית המקדש נחרב וזה הסוף ולא לא יעמוד שוב, תמוד לומר, עצי שיטים עומדים. מה הכוונה עומדים? לא שהם עומדים ישר, לא שהם מעמידים את הציפוי, אלא שעומדים לעולם ולעומי עולמים. הם עדיין קיימים שם. אוקיי? העצים האלה שלקחו מההתחלה, הם נשארים, כי ביום אחד יבוא ואנחנו נבנה בית המקדש. אוקיי. עכשיו עוד מאמר, אוקיי? וזה עכשיו אנחנו מגיעים ממש רחוק מהנושא שלנו. ואמר חזקי אמר בירמי אמר בשום בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. ולמלא אליעזר בני אמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו. אוקיי. ואז הוא בוא נעשה עוד שורה ואז נפסיק. ולמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו. מה הסיפור מרשים רואי חי, נכון? הוא היה במערה עם הבן שלו, נכון? והוא בעצם אומר, בגלל, אוקיי, עכשיו לא ברור בדיוק מה הכוונה, וזה נשמע לנו קצת כיהורה, כאילו הוא מעיד על עצמו, וואו, אני כל כך גדול, אבל יש כאלה שמסבירים, בגלל שהוא היה במערה 13 שנה, וסבל מה שהוא סבל, יש לו את האפשרות להגיד כזה דבר. אתם מכירים את כל הסיפורים, כשהם יצאו מהמערה, הם כאילו שרפו כל דבר, שכנכון 12 שנה יוצאים מהמערה, כל מה שהם מסתכלים הם שרפים, כאילו כי הם לא יכולים לחיות בעולם, כאילו הם במדרגה כל כך גבוהה, ורואים את הכל כשחור לבן, ולא יכולים להתמודד עם העולם, אז הם צריכים לחזור למערה עוד שנה, כדי כן, שהם יוכלו לצאת, ואז דווקא מעניין, אולי יש קשר, הם יוצאים ורואים מישהו מביא שני הדסים לשבת, אחד כנגד שמור ואחד כנגד זכור, ואז פתאום מבינים שוואו, יש אנשים טובים שמענגים, כאילו, מכבדים את השבת בצורה נכונה, ומשם הם מקבלים את הכוח לצאת לעולם ולהסתדר. ואולי דרך אגב יש קשר בין ההדסים האלו, שאני לא יודעת, אבל ההדסים שלנו. אבל בכל אופן, הוא אומר בעצם, הכוח שלי זה מספיק לפתור את כל העולם מיום שנבראתי עד עכשיו. אם היה לי אליעזר בני איתי, אז היה לי יותר כוח מיום שנברא העולם. ואם היה לי יותם בן עוזיהו, שהוא היה מלך בתקופת מלכים, שלא היה כתוב עליו שום דבר רע, אנחנו יודעים, תקופת המלכים לא היה תקופה כל כך פשוטה. והמלכים לא כל כך עברו בדרך ישרה. ויש כל מיני פרשניות, מנסים להבין מה היה מיוחד ביותם בן עוזיהו. יש כאלה שאומרים שהוא היה ענב, וכמעט ולא מלך, יותר מהאבא שלו, כאילו אבא היה חולה, והוא נכנס במקומו. קצת לא ברור מה הכוונה, למה הוא היה כל כך מיוחד, אבל אומרים, אם הוא היה איתנו, אז מיום שנברא העולם, עד סופו היינו יכולים בעצם לפתור את כולם מן הדין. ואמר חזקי אמר בירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. Okay, ראיתי שאלו שהגיע לרמה גבוהה בחיים שלהם, הם ממש מועטים. אם אלה הם, אני ובני מהם. אם יש רק אלף בעולם שהם ככה, אני ובני מהם. אם מאה הם, אני ובני מהם. Okay, אם יש רק מאה, אנחנו גם חלק מהחישוב. ואם שניים הם, אני ובני הם. אנחנו הם השניים האלו. ממש צריכים לחשוב על זה. אין לי ממש כן. זה ממש נראה כחוסר ציוב, ולכן אמרתי, הם מפרשים מנסים להצדיק את זה שהם, כי הם רואים את זה, אבל הם מסתכלים בפשט, כאילו, מה קורה כאן. והם היו ממש קנאים, וראו את העולם ממש כמו שאמרתי, הם יצאו ושרפו כל דבר, כאילו, ההסתכלות שלהם הפך להיות הסתכלות קצת שונה, ובוא נגיד ככה, אין להם טקט, כן, הם אומרים את זה איך שהם רואים את זה, נכון? אני צריכים לחשוב על זה, מה זה עושה כאן. אוקיי, עכשיו, הגמרא שואלת, ומי זו תריקו להם? קודם כל זה גם מזכיר לנו קצת את סדום, נכון? אם יש 100 צדיקים, אם יש 1,000 צדיקים, זה הדיון הזה מזכיר לנו את זה. עכשיו הגמרא שואלת, ומי זו תריקו להם? האם באמת יש כל כך מעט צדיקים בעולם? והאמר רבה, תמני שרי אלפי דאר, הבו דקמי דקוד שבריחו. 18,000 צדיקים, שורות, אוקיי? 18,000 שורות יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, סביב 18,000, זה בעצם מתאר, זה פסוק מיחזקאל, שבעצם יש מסביב 18,000, אומרים שזה צדיקים בעצם. אז איך אתם אומרים שיש כל כך מעט, אם אלף הם זה, אם מאה, אם אולי רק שתיים יש, כשכתוב בפסוק שיש 18,000, אוקיי? עכשיו, שוב, להבין את הפסוק שבאמת זה עובדה שיש 18,000 צדיקים, לא בטוח לי, אבל הגמרא מסתכלת כאילו, איך אתם אומרים ככה? אז מה אומרים? Had mistakle bas paklaria hamira, had lo mistakle bas paklaria hamira. כזה המושג שאנחנו מכירים מהרמב״ם, שהוא מתאר את משה רבנו, שמשה רבנו היה יחיד ומיוחד, שרק הוא ראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה מהירה, והשאר לא ראו אותו באספקלריה מהירה. מה זאת אומרת? שהוא כמעט ראה אותו באופן ישיר, מאשר אנחנו כאילו מאחורי, כאילו לא אנחנו, הנביאים האחרים ראו את השם כאילו מאחורי הפרגוד, כן? שיש בעצם הווילון, יפה. עכשיו, כאן זה קצת מוזר. איך הם יכולים להסביר שהצדיקים האלה ראו באספקלריה מהירה? הרי רק משה רבינו ראה באספקלריה מהירה. אז מנסים להסביר שזה לא בדיוק אותו דבר, או אולי אחרי החיים הם ראו אותו באספקלריה מהירה, כאילו לא בדיוק ברור מה הכוונה. אבל כאן ברור שהם מנסים לעשות דרגות. יש דרגות, יש צדיקים כאלה ויש צדיקים כאלה. אוקיי? בסדר. אז כך פתרנו את הבעיה שהם אומרים שהם מעטים, וכאן בפסוק כתוב 18,000. שוב שואלים, ומי זו טריקולי היי? אבל אפילו אלו ודמסתכלי באספקלריה מהירה, מי זו טריקולי היי? אבל אפילו אלו שמסתכלים באספקלריה מהירה, הרי יכול להיות שהם רק שתיים? והאמר הבאי, לא פחות אלמה מיטלתי בשיטה צדיקי, דמקבלי אפי שכינה בכל יום. Okay? שמעתם בטח על הלמבדניקים, כן? זה בא מכאן. Okay? הלמבדניקים הם אומרים, בכל דור יש 36 צדיקים. שבעצם מקבלים את פני השכינה כל יום, שנאמר, שרי כל חוכה לא, למבד בגמטריה, תלתם בשיטה, הווה, אוקיי? השרי כל חוכה לא, לא זה למבד, למבד זה 36, זאת אומרת שיש 36 צדיקים בכל דור. לא קשיה, הד איילה בבר, הד איילה בלא בר. אוקיי, כאן יש הבדלים, מה זה בר? בר זה לפעמים בן, אוקיי? ובר יכול להיות חוץ, אוקיי? יש כאלה שמפרשים שזה אלה שנכנסים עם הבן שלהם, שזה אולי מזכיר כבר שם בר יוחד, שנכנס גם עם הבן שלו, וזה שנכנס בלא בנו. חשבתי שכאן אפשר לתאר, לפי הפירוש הזה, כן? יש הרבה צדיקים, אבל הילדים שלהם לא תמיד הולכים בדרכיהם, כן? וכאן זה זכות, כן, לאלה שצדיקים שזוכים לכך שגם הבן שנכנס עמהם, זה מעט מאוד. כן, לא כולם מצליחים להעביר את זה לבנים שלהם. ואז זה דווקא מתאים מאוד לרב שמעון בר יוחאי. אבל רוב המפרשים לא מפרשים ככה. הם מסבירים שהם מפרשים עם רשות או בלי רשות. כאילו יש כאלה שיש להם זכות להיכנס כל זמן שרוצים. זה מזכיר לנו לקצת את המגילה. נכון, אסתר הייתה צריכה לבקש בקשה מיוחדת, האם אני יכולה להיכנס. נכון, בדרך כלל לא נכנסים למלך אלא ברשות. אבל יש כאלה שברמה גבוהה, וזה רב שמעון בר יוחאי ובנהו, שיכולים להיכנס אפילו בלי ליטול רשות. אוקיי. טוב, נתקדם עוד קצת ונסיים. בשעת פטירתם, מה הם אומרים? Okay, ואז זה לב לך מזבח, נכון? והכה משתף שם שמיים בדבר אחר. הרי כאן זה מוזר, מה הם אומרים? אנחנו עושים את זה בשבילך הקדוש ברוך הוא ובשביל המזבח. מה זה אומר בעצם? אנחנו כאילו משתפים, שמים ביחד השם במזבח. מה? זה כאילו... אי אפשר להשוות קדוש ברוך הוא לשום דבר. אי אפשר להגיד שם השם יחד עם משהו אחר. כי זה מסלסל. זה כאילו, מה, אתה כמו מזבח? אז אומרים, ואסור לעשות את זה, ותניה, כל המשתף שם שמיים בדבר אחר נעקר מן העולם. כאילו, זה עד כדי כך. שנאמר, בלתי להשם לבדו. צריך לדבר על השם באופן שהוא לבד. הכי כאמר להם. אנחנו מודיעים, אז הם מסבירים, זה לא הכוונה. הכוונה זה, אנחנו מודיעים לך, אנו משבחים אנחנו מודים לך, סליחה, אז לאנו מודים, להשם אנחנו מודים, ולך אנו משבחים. כאילו, אנחנו מודים לך ומשבחים את המזבח. כאילו, זה שני דברים שונים. זה לא כאילו הם ביחד. לאנו מודים ולך אנו מקלפצים. אוקיי, בפעם השנייה שאומרים את זה, זה בלשון אחר, זה פואטי, כי בעצם משבחים ומקלפצים זה אותו דבר.
זה לא עוזר.
זה עוזר כי אומרים, לך מגיע משהו ולך מגיע משהו אחר. כאילו אנחנו מודים לך כי אתה נתת לנו. אתה, אנחנו משבחים, אבל זה לא 100%, אבל מנסים לתרץ, בוא נגיד, זה תירוץ. אוקיי, טוב, אוקיי, נתקדם עוד טיפה ואז, אוקיי, אמר פונה, מה איתן את רבי יוחנן בן ברוקה? למה לפי רבי יוחנן בן ברוקה צריך לקחת את החריות של דקל? דכתיב, כפות שניים. אוקיי, כפות צמרים. יש שניים, כמו ערבי נחל, ואמרו אחד למצוות ערבה ואחד למצוות לולב. אז אומרים גם כאן, כפות, שניים. אחד ללולב ואחד למזבח. אוקיי, זאת אומרת שכן צריך להביא כפות ספרים גם למזבח, בדיוק כמו הדרשה הרבה נחה. ורבנן אמרה, כפות כתיב בלבד. זאת אומרת שזה מיעוט, רק אחד. רבי לוי אומר, כתמר. מה תמר זה אין לו אלא לב אחד? אף ישראל אין להם אלא לב אחד להביהם שבשמיים. כי הם אומרים, מה מיוחד בעץ תמר? שיש רק לב אחד, יש דבר אחד באמצע שעומד, כאילו יש את השדרה, נכון? אז כמו כן, זה רמז לישראל שאין להם אלא לב אחד להביהם שבשמיים. אוקיי, מחר אנחנו נתחיל למחלוקת כמה ימים מברכים על לולב, כמה ימים מברכים על סוכה, אוקיי? הנוהג שאנחנו עושים, שאנחנו מברכים כל יום על סוכה וכל יום על לולב, לאו דווקא כולם, כאילו לא כולם הסכימו עם הדבר הזה, ובתקופה מוקדמת יותר היו ויכוחים. האם באמת מברכים כל פעם שנכנסים לסוכה, שאוכלים, האם כל פעם, כל יום על הלולב, כן, מה זה נתחיל איתו מחר. מחלוקת מעניינת.